אמונה תיתנו, העקדה, עבודת הראייה, ספר של הרב קוק עם הסבר לעקדה עצמה, הכל התפילה בנטל על העקדה, ועם הסבר של הרב טאו על הדברים עצמם. אנחנו בעמוד למד ג' למטה. בסדר? זה מי שלא היה, לא... מה שאנחנו עושה עכשיו זה לא יעכב את ההבנה שלו. באיגרת לתלמיד שסבל ממשבר ביהדותו, כותב הרב. לא דבר ריק הוא מה שמסורת בידינו מאבותינו. חכמי עולמים. להיות חדוות השם מעוזנו. במסורת. חדוות השם עם האוזן. בכל עבודת השם, בתפילה, בקיום מצוות, בלימוד תורה ובתשובה, בכל התחומים האלה, חדוות השם עם האוזן. אדם צריך להרגיש חדווה. מציאות של התפתות של השמחה, של שלמות, זה עבודת השם. ולא הפוך, ותכף נראה בהמשך. וחדוות השם היא יסוד החיים. תאום האמת ואורכה הנצחי, אור ההיגיון ומקור נשמת פילוסופיית הפילוסופיה, ראשיתה והחלטה. זה חדוות השם. מפני שכל החובות המוטלות עלינו, הן באמת הביטוי היותר עצמי וטבעי של חיי נשמתנו. בגלל שאנשים בנקודה הזאת הם חלשים, ממילא הם לא מרגישים חדווה בעולם היהדות, בקיום המצוות, בכל הדברים עצמם. כי הם לא מפנימים וחיים את הנקודה שכל העניין של עול מלכות שמיים זה הביטוי הפנימי של האישיות. חסר להם את הנקודה, חסר הנקודה הזאת. וממילא הכל נהפוך. אמרתי לכם פעם שעברה, אמרתי את זה כל הזמן, שהבחור הוא אמר, איך זה יכול להיות שאתה דוס ושמח? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאדם מקיים מצוות והוא שמח? כי אנשים מבינים שקיום מצוות חונק לך את החיים. אומר הרב קוק, פה נקודת השבר. לא תפסת נכון, לא הבנת נכון, שכל מה שאתה קורא לזה עול, או קיום מצוות וכולי, זה כדי לגלות הצד הפנימי שבך. אמרנו כבר בשבילה גם בשם יהודה הלוי, עבדי עבד השם, בשונה מעבדים אחרים, למשל עבדי הזמן, אומר יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. הם העבדים של משהו של עבדותי. עבד השם הוא לבדו בן חורין. הוא נכון שהוא עבד, אבל זה עבד כזה שמסוגל להופיע באישיות שלו, בשלמות, דווקא בגלל שהוא עבד, אבל עבד השם. הוא עבד למשהו נצחי, למשהו שלם, אידיאלים גדולים, והוא מוכן להיות עבד, כי בעבדות הזאת הוא מגלה את אישיותו. ובגלל שאנשים לא קולטים את הנקודה הזאת, וניגשים לעולם היהדות, לפיום המצוות, כאילו זה משהו חיצוני לי, ואני מחויב, כי אני מפחד מאלוקים, בגלל גיהנום, בגלל גן עדן, בגלל... לקבל מכות, בגלל שלא יודע מה, מיליון סיבות, אז כבר יש פה בעיה. כבר הגישה היא לא נכונה, ובאיזשהו מקום זה ייצור משבר. איך אמר, שמה פעם, פה, לא, זה לא בא לי את זה, מישהו אמר איזה וורט כזה, שפעם היו שני אנשים שהציעו להם לעבוד בשבת, באיזה מפעל. ושניהם לא קיבלו את העבודה כי הכריחו אותם לעבוד בשבת, אבל הילדים שלהם, ילד של אחד מהם, אחד פרה כל תורה ומצוות ואחד נשאר בסדר. קצת משופע. אז יום אחד נפגשו שני ההורים האלה, ודנו ביניהם. ברוך הפכו לי. דנו ביניהם על המציאות. אז איפה הייתה הבעיה? התברר שזה שהבן שלו המשיך לקיים תורה ומצוות, הגיע הביתה אחרי הסיפור של העבודה בשבת שהוא דחה אותה, ואמר, איזה יופי, בזכות השבת אני לא עובד. לא עובד, ושיבח את השבת. ואבא השני בא למשפחה שלו ואמר, אוף, בגלל השבת הפסדתי עבודה. כל אחד ניגש אחרת לסיטואציה הזאת. אחד שמח בשבת שהיא גרמה לו לעבוד, אחד תלה את האשמה בשבת, אז אם אלה אתה משדר את השדרות לילדים שלך, שהשבת היא כזאת עוז את החיים. בגללה אנחנו מפסידים את כל הרווחים שיכולת להרוויח אבא, וכנו כל הדברים, אתה מבקש ממנו איזה משהו, אוף, אם הייתי עומד בשבת, הייתי קודם לך את הזה ואת הזה. יוצא שהשבת היא משהו שמנעה ממך משהו, ולא יצרה בך מציאות חיובית. זה הכל תלוי בגישה, איך אתה יודע שהדברים עצמם. האם אתה רואה בעול קיום המצוות כמשהו שחומר לך את החיים, או כמשהו שמופיע בך משהו יותר פנימי, שאולי בגדר מסוים של תהליך ההופעה, צריך לעבוד את סוויץ' מסוים של עול. זה עול מלכות שמיים, בכל אופן זה עול. אי אפשר להתחמק מזה. בכל אופן אסור לך לקחת עכשיו אחרי הסטייק שאכלת נס קפה. אין מה לעשות. אסור לך. אתה צודק, אסור. אתה לא יכול לנסוע בשבת. אתה צריך לנסוע לים, אין, לא עושים לים. אתה תלך ברגל, לים שאתה צריך ללכת. יש פן מסוים שהוא לכאורה עול, אבל זה עול כזה שמופיע את הפנימיות שלך. אז ממילא אתה שמח בזה. אני תמיד מביא פרשה, פעם הבאתי כיוון אחר. פעם בא לפה איזה בחור מישיבה תיכונית. גלות. בעלי תשובה לא מבין מה זה גלות, אבל זה מישהו בישיבה תיכונית שהענישו אותו. אז תפסו אותו בבית ספר, עושה מעשה שלא יעשה על פי דיני התורה. אז שולחים אותו, ככה זה נקרא בישיבות תיכוניות, גלות. לך לישיבה פלונית, תהיה שם שבוע, שבועיים, תתחזק, תחזור אלינו. אז הגיע ככה מסכן אחד, שלחו אותו לגלות למחול מי. יש פה סורגים בכניסה, בצוהר. אל תקרא מלון מאיר, אלא בצוהר מאיר. מאיר בעין, ולא באלף. טוב, תגיע אליי הבחור. אז תוך כדי שיחה אנחנו שוחחים בינינו. אז אמרתי לו, תגיד לי, אם אני אגיד לך ללכת מפה עד תל אביב ברגל, תגיב. אומרים לו, פתאום, למה מי מת? כל הביטוי של הצעירים, וזה, מה פתאום שלך בא תל אביב? עכשיו, אתה צודק, תגובה נכונה, ספונטנית, טבעית, נורמלית. אמרתי לו, אם אני אגיד לך ללכת מפה עד תל אביב, ברגל, ושים עליך ציודים, 20 קילו, דברים על האגף שלך. אמרתי, בוא נע, אתה מסוכן לציבור, אתה זה, התחיל... מה? למה? מה פתאום בזה? אמרתי לו, אתה צודק, תגובה בריאה. אמרתי לו, אוקיי. אמרתי לו, יש אנשים כאלה רוצים להתקבל ליחידה מובחרת. יש להם גיבוש, סוחבים, ופייטרים, וכל אחד אומר שני, תראה שאתה סוחב, ואל תשבר, ואל תעשה זה, והבחור בא לגיבוש, ופעם, ויפרץ, וזה. אני תגיד, למה אתה לא מאשפז? לא אותו, לא תפקד שלו, לא כלום. כי הוא מבין שהוא רוצה להתקבל לשם. אז את אותו מעשה שאתה חשבת לאשפז אותי, הוא מסוכן לציבור או זה, אנשים עושים את זה בבקרה חופשית, ושמחים עם זה גם. זה פה משהו לא, לא, לא נורמלי. לכן, התפיסה, הגישה היא לא נכונה. ברגע שאתה מבין, במקרה הזה של אותם אלה שולחים לקרה מוחרת, הם רוצים להתקבל לשם, כל מיני סיבות. אז הם, מרצונם, מוססים את כל מה שנראה לכאורה כעול. וזה עול. זה קשה. לא כולם מתקבלים, עובדה. אבל אתה עושה את זה. אתה עושה את זה לפעמים בשמחה או במוטיבציה גדולה. כי אתה מבין שזה טובתך למטרה שאתה רוצה לשים. אותו עיקרון צריך להופיע, ככל שאתה מבין שקיום התורה והמצוות הוא לטובתך, להופעת הצדדים הפנימיים שלך, ממילא אתה לא תרגיש בזה עול. נקודה ברורה, היא מאוד חשובה, זה... בסדר, קובי? אשרי אב שככה לא. אז עוד פעם, לא דבר רק הוא מה שמסעות בידינו ובמתינו חמי המלאבים להיות חדוות השם האוזן. בכל עבודת השם, בתפילה, בקיום מצוות, בלימוד תורה ובתשובה. וחדוות השם היא יסוד החיים. תאום האמת ועומקה הנצחי. או ההיגיון, כל נשמת פילוסופיה את הפילוסופיה, ראשיתה ואחיתה. מפני שכל החובות המוטלות עלינו הן באמת הביטוי יותר עצמי וטבעי של חיי נשמתנו. וכל נטיית האמונה בשם, שאינה פוסקת מכל נשמה בתוכיותה, וכל מהלכי החיים, אורחות הקודש התורה והמצוות, המדריכים את הנטייה האלמותית הזאת, של האמונה שהיא אם כל חוכמה וכישרון, ויסוד כל הליצות בחיים שהם. מהלכי החיים לוקחים בנו בתור בני ישראל את החלק היותר עיקרי במהות חיינו, בהמשכת היהדות המסורתית, ברעיון ובמעשה, עם כל תכסיסיה, שהם כל כך נישאים, כל כך חביבים, ומלאי עניין נשגב וקדוש. כולם יחד מלאים לשעת חיים של חדוות השם מעוזנו, המכשיר את כל העצבות המודרנית, להתהפך לגילת לבב חדוות השם, כי יש שכה לפעולתך, ויש תקווה לאחיתך, וקוצר רוח זה למה הוא בא. זה אולי יסוד מאוד חשוב, שמופיע בסיפור של רבי עקיבא, בסיפור של רבי עקיבא, שהוא נתפס על ידי הרומאים, וסרקו את בשרו במסגרות של ברזל. וכבר אמרו לו, יאללה רבי עקיבא, ברך את השם וזהו, נוגמור. הוא אומר להם, כל ימיי, חיכיתי לרגע הזה. בכל יום חרוך נפשך, בכל מאודיך, אפילו נותן את נפשך, אתה אוהב את השם. כי אתה מבין שאהבת השם, זה הטופ, זאת הנקודה המרכזית. זה מדרגה, זה לא אדם סוגר את העיניים, יוצא מפה מהשתי דקות שיחה ככה, יוצא, אני אוהב את השם, בום, נתקל במשהו וגומר. זה עבודה, רבי עקיבא לא מתקל דרכו. זה עבד על עצמו, ועבד עד סוף ימיו. בגלל המדרגה הזאת, רבי עקיבא, שעליו משה רבנו אומר, יש לך אדם כזה, אתה נותן תורה על ידי? רבי עקיבא, שכל התורה שבעל פה היא תף פה, רבי עקיבא. הכל הליבה את רבי עקיבא. זה לא אחד שנולד עכשיו, הוא עבד על עצמו, עבד. כל המבט שלו, המבט החיובי, כל הדברים עצמם. אז אני אומר, זה עבודה, שאדם עובד, ויכול להיות שרק בסוף ימר בגלל המצב הזה. עוד שלא, תלוי, כל אחד במדרגות שלו. אבל זו עבודה שעובדים עליה, בהפנמה הפנימית, שכל מה שנקרא מבחינתנו עול, הוא הגילוי היותר פנימי של עצמיותנו, גם הפרטית וגם הלאומית. בסדר? עכשיו, קדם עוד טיפה. המשך. והחוקים, הגדרים והסייגים. הנראים כקפואים עלינו בברית אלוקית, הנדמים כמעשים שבניגוד לטבענו וחפצנו, לא תנחומים אנו צריכים לקבל עליהם, כי מקור גודל ושמחת נצחים הם לנו. כשהחיים עוד לא התעלו מכל השעיבודים החיצוניים, ששכחת המהות הנשמתית, מורגשת עבודת השם כעול מר. בהתחלה זה עול מר. איזו השלמות המקובה כמובן. ולא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל, דיברתי למשל של המגיד מדובנה פעם שעברה, של שתי מדרגות. כי לא אותי קראת יעקב, כי ידעת בישראל. יש יעקב, זה המדרגה היותר התחתונה, בישראל המדרגה היותר עליונה. המדרגה של יעקב, זה החבילה שדיברנו עליה במשל של הדואר. חבילה כבדה וקשה. אבל במדרגה של ישראל, זה חבילה קטנה עם יהלומים, אבנים, יקרות.
במדרגה של ישראל גם צריך לעבוד, כתוב ידעת בישראל.
כן, עדיין, תמיד אתה יגיע. זה לא שאתה מחבק ידיים ואתה הולך. בכל מהלך חיים נאמר שם, יגעת ומצאת, תאמין. לא יגעת ומצאת, אל תאמין. לא יכול להיות. החיים הם עבודה, מפעל. עבודת השם. זה עבודה. מי שמחבק ידיים, משלב ידיים, כולו מן אללה וחלי על אללה, זה ביטוי של הערבים. אנחנו הקדוש ברוך הוא אומר לנו, המשל הידוע, שהסיפור של אותו חסיד, שיום אחד בא לרבי ויש לנו מהרבי שיברך אותו לקבל עסקות בפיס. אז הרבי שלו בירך אותו עסקות בפיס. אחרי כמה זמן בא לאשתו, אומר לה, אנחנו עוברים חסידות. הרבי הזה לא בסדר. מה קרה? הוא בירך לי שיברך פיס, לא הרווחתי. טוב, האם מסכנה רצה לרבי, אומרת לו, רבי, בעלי רוצה לעזוב אותך, ואני דווקא חושבת את הצדיק וזה, מה עושים? מה הבעיה? שבאמת לו, אתה בלכת אותו, שיאבק מה הבעיה, נכון? בלכתי אותו. אבל הוא לא הרוויח. אומר לי הרבי, תגיד לו שקנה כרטיס, לא קנה כרטיס. איך הוא הרוויח? אתה חייב את המעשה. פיתחו לי פתח כחודו של מחר, ואני אתך לפתחו של כאולם, כאולם. אם לא תעשה את ההשתדלות שלך, את הצעד הראשון, את כל הדברים עצמם, תשב חיבוק ידיים, לא זז על הרוורס. אין, לא, לא, זה לא זה. לכן החיים הם עמל והגיעה. ובמובן מסוים, זה שכרנו. זה שאתה עמל. איך הביטוי הזה ש... אנחנו אומרים, שכר מצווה? עכשיו אומר לי, השכר של המצווה, תגיד לי, השכר המצווה, פלוס בבנק, עוד 200 דולר. מה אתה אומר לי, שכר מצווה, מצווה? אז בעלי המוסר אומרים, שכר מצווה, השכר של המצווה, זה שאתה במצווה. השכר של המצווה הזה, זה שאתה כרגע עושה מצווה. זה השכר שלך. ואתה לא עושה דברים אחרים. ושכר עבירה, עבירה. כל כך נמצא במצב שלילי. השכר שלך בתוך עד שעושה את המצווה, זה שאתה כרגע פועל במצווה עצמה. זה השכר שלך. אתה גם שאת אחר, עוד מצווה. אבל שתי הכיוונים האלה, זה עצם העניין של העשייה עצמה והעמל, אנחנו לא גומרים. חז"ל אומרים, תלמידי חכמים, אין להם מנוחה בעולם הזה, ולעולם הבא. אצל המוסלמים, יש שם איזו מנוחה כזאת, עם כל מיני אוכל ודברים אחרים. אנחנו, אין מנוחה. שנאמר, ילכו מחיל לחיל. כל הזמן מתמודדים, עולים ועולים ועולים ועולים. יש ביטוי כזה בשם בעלי הזה, זה מופיע גם בבעלי המוסר הרבה. אבל הגיבור האמיתי זה לא זה שהגיע לראש ההר. זה הדרך להגיע אל הפסגה. בדרך, זה הגבורה האמיתית. שאתה כל הזמן מתמודד. אחרי שהגעת כבר, זה מה שכל אנשים, טוב, גמרת על פסגת השיא, נו, מה עכשיו? הגעת, זהו. לא, אבל הגבורה הגדולה הייתה שכל הזמן אתה מתקדם אל הפסגה. כל שהפסגה יותר גדולה, הגבורה שלך יותר גדולה. כי אתה עוד מתמודד ועוד עולה ועולה ונופל ועולה. מי שהיה אתמול איתנו, היינו אתמול בסיורים ביישובים בשומרון, שמעתם אנשים כאלה שהם כל הזמן קמים ונופלים וכל נפילה מביאה קימה יותר גדולה. וממש, היו שם סיפורים, כל מנקות שהיינו, זוויות, מי שהיה, מבין מה נתכבד. ממש, אנשים שכל עניינם זה עמל. הלאה, מה המשימה הבאה? זה הביטוי. אנשים, היינו ביישוב אריאל, הרב ציון טעוי שם דיבר איתנו, הוא הרב של אריאל והרב של הישיבה שם, סיפר על כל נצרים, מה היה שם בנצרים, אז הוא אמר, פירו אותנו, פרקו אותנו, ניסו לעשות לנו פו, זה היה הביטוי שלו ככה. קדשו אותנו ונסו לעשות לנו פו, כדי לפזר אותנו לכל הרוחות. שלא יהיה דבר כזה. משהו שהוא דגם לכל עם ישראל, של חקלאות, של כל מה שאפשר לעשות. אבל אנחנו לא נשברנו. באנו ואמרנו, מה המשימה של עם ישראל עכשיו? מיד אחרי התנתקות, מה הגירוש? מה המשימה הבאה? אבל יש לי קרוב משפחה שהוא פסיכולוג. הוא אומר לי, זה דבר נפלא, הרעיון הזה, שאתה, כשאתה במשבר, תתחיל לפעול. אל תשב ותפקיע ותקטר, אלא תתחיל לפעול, תתחיל לעשות, העשייה תבריא אותך. אז זה בפן הפסיכולוגי, אבל הם עשו את זה בצד האמוני. אנחנו רוצים את טובת עם ישראל. מה עם ישראל צריך עכשיו, אנחנו עושים. אבל המשימה שלנו הייתה, לבוא לאריאל, ולספר כל מיני דברים. או במקרה שהיינו בגבעת אחיה, או לצ'וקר, תיבדל חיים ארוכים, סיפה על בעלה, יוסי שוקר, כל הזמן, עשה משהו, לא שקט, הלאה. הולכים למשימה הבאה. הוא הגיע, היה סיפור, מקים את שבות רחל. עוד לא גמור לראות שהוא אחר, הולכים לעוד פרויקט. אבל בוא, תהנה מה ש... הלאה. ממשיכים הלאה, ממשיכים הלאה. והעשייה עצמה היא מחיה. היא נותנת חיים. אבל מי שיש לנו, איזה פריים אלה וזה. אתה בא, נפגש איתם, אתה מבין איזה כוחות חיים אלה. אנחנו יושבים בתוך עצמנו, עמוקים ככה ספונים, רק יורדים מהאוטובוס וקר לנו, ואלה חיים שם בקור, ברוחות, הכל. זה היה מאוד מהמם לראות את זה. כולם יורדים מהאוטובוסים עם מיזוג, עם מעילים, ורועדים מקור, ואלה מסתובבים שם ככה. בקור, כי עשייה מחיה ומחממת גם. נו, רק עוד פעם, ואז נקרא עד, עד הזה. החוקים והגדרים והסייגים, הנראים וכפויים עלינו בברית אלוקית, הנדרים כמעשים שבניגוד לטבענו וחפצנו, לא תנחומים אנו צריכים לקבל עליהם, כי אם מקור גודל ושמחת נסחים הם לנו. לא תנחומים. כשהחיים עוד לא התעלו מכל השעבודים החיצוניים של שכחת המהות הנשמתית, זאת אומרת, כשאנחנו שוכחים את המהות, מורגשת עבודת השם כעול מר, אז באמת נראה לך כמו אותו אחד, תיכוניסט, שעמדתי הולכת פה לתל אביב, זה אולמה, למה מי מת, מה פתאום, צריך לשפוז, להשפז אותך, מסוכל לציבור, וכו' וכו'. זה אולמה. אבל כשאתה מבין שזה המהות שלך, אתה תעשה את זה בשמחה, בחדוות השם. איזו השלמות המקווה, כמובן, ולא תקראת יעקב כי ירדת בישראל, עבודת השם אינה הגיעה ועול, אלא עונג וחירות. בהשתחררות מכל שעבודים זהים השפעות חיצוניות העומדות בניגוד לטבע החיים הפנימי, מתאומים כוחות החיים בחופש בין דבר ומסכימים וחפצים לעבוד את עבודת השם המתאמת כל כך למהותם הפנימי. כל החוקים, הגדרים והסייגים אינם ממלאים אותנו אז מרירות, אלא שמחה עליונה. הרבה פעמים יש תופעה כזאת שלא מבינים. הרבה פעמים מסתכלים גם, ואני יכול... דיברנו על זה פעם שעברה באריכות, אבל הציבור הדתי מסתכל על בעלי תשובה בתור משוגעים. לא משוגעים. הם בדרך כלל עושים את הדברים, עושים בחומרה. מחמירים יותר. כי הם מבינים שזה טוב להם, בגלל כל המסקנות שהגיעו אליהם, החיים שהם עברו, או כל מיני דברים, או כמתלהבים או כולי. אבל בדרך כלל אתה אומר לו משהו, הוא יעשה תוספת על זה. כי הוא לא יודע הרבה. אפשר לדעוק, אבל... כי הוא מבין שזה טובתו. אז היות וזה טובתו, אז הוא לפעמים הולך מעבר למה שצריך לעשות, כדי לעשות עוד יותר טוב. כי הוא רוצה, כי זה טובתו. וכשעומד מישהו מהצד, הוא לא מבין למה לעשות את זה. כאילו, מה חובתי בעולם? וסדר, תגיד לי, מה אני חייב לעשות? למה עשו יותר מזה? אלא, בגלל שאתה מגיע להכרה הזאת, שזה טוב לך, אז ממילא אתה מחפש לעשות עוד יותר טוב. כשאתה מעריץ אדם מסוים, למשל בצבא, או בכל מקום אחר, יש לך הרצה כלפי המפקד שלך, אז, או נניח, אדם מעריץ תלמיד חכם, אולי זה יותר בולט. תלמיד חכם. אז כשהוא מבקש ממך משהו, אתה תחכם, אתה מבקש ממך משהו. אתה תרוץ לעשות את המעשה הזה, זה מתלהב יותר גדולה. הוא יגיד לך, תביא לי זה, אתה תביא לו 20 כאלה. לא, הוא מבקש לך אחד רק. כי בשבילך זה סיפוק. ורצון. יש הגמרא בקידוש היא מביאה דוגמה לזה, למציאות, שאדם צריך לקדש את אשתו במשהו ששווה פרוטה לפחות. שווה פרוטה, היא מתקדשת. אז הגמרא מביאה דוגמה למשל, שהאישה נותנת מתנה לגבר, והוא מקדש אותה בזה. והיא נותנת, לא הוא נותן. היא נותנת לו משהו, במקום שהגבר ייתן לאישה משהו שהוא שווה פרוטה, האישה נותנת לגבר משהו, והיא מתקדשת בזה. איך יכול להיות? היו חכמים, היא רוצה לתת לו משהו, יש לה הנאה מזה שהוא מקבל ממנה משהו, ובהנאה הזאת היא שווה פרוטה, בהנאה הזאת היא מתקדשת. זה דווקא מן ההלכתית, זה לא צפות. לא צפות של פלפולים. זה נפקא מינה הלכתית שיש בזה, היא מתקדשת או לא. זאת אומרת, כשאישה נותנת לה, הוא תלמיד חכם או משהו, והיא נותנת לו, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, בענה הזאת שיש לך במתינה, שאני קיבלתי ממך משהו, והיא מתקדשת בזה. כי יש מצבים שבהם הנתינה שלך, היא גורמת לך הנאה. אז אתה עושה זה בקבוצה יותר גדולה. ומי שמסתכל בחוץ, אתה פייר, אתה נותן. או זה יפה, הרבה פעמים, אתה רואה את הדוגמאות האלה, למשל, כשמסתכלים היום על המציאות, אז יש את הביטוי שלו, כשה פייר. עזב אותך, אני זוכר, לפני שדגרסתי במשפחה שלנו, תהיה קרבי, אל תהיה פייר, תהיה ג'ובניק, תהיה כל יום הבית, עזוב! ולעומת זאת, אנשים שמבינים את המוטיבציה בנתינה עצמה, בערך של נתינה לאומה, לצבא, או לדברים הכלליים, וזה נותן להם כוחות חיים יותר גדולים, ושמחה והכל. מי שעומד מהצד, הוא אומר, מה, אתה פייר, עזוב אותך, מה, אתה תהיה קרבי, שב בבית, 8-0-0-4, איך קוראים לזה? בא ב-8, עושה 0, הולך ב-4, או פחות מזה. זה מה כל הצרות האלה. אבל האדם מבין שהערך שלו בנתינה עצמה, הוא עצמו, מקווה איזה כוחות חיים גדולים. זה הרבה פעמים אנשים לא מבינים את זה, אצל בהתיישבות, כל מקומות כאלה. שאתה הרבה פעמים יש את הביטוי, שמה שחזל אומרים, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. יותר משהעגל הוא לכאורה לוקח, אז הכוח הרצון של הפרה לתת לעגל שלה יותר גדול מכוח הרצון של העגל לנוק את החלב של אמא שלו. כי אצלה זה צער, זה כאבים, זה צער גדול מאוד. אז אותו עיקרון מיושם גם הרבה פעמים, מצבים כאלה בחיים, שכשאתה נותן משהו לזה, ההנאה שלך בנתינה עצמה היא יותר גדולה. אז עומדים אנשים בחוץ ולא מבינים מה אתה עושה. לא מבינים איך אתה יכול לתת. אבל הם לא מבינים את זה, כי המשקפיים שלהם לא נכונות. ואותם אנשים בדרך כלל, בואו נסתכל ככה במשהו ציורי. טיפוסים שהם טיפוסים אגואיסטיים. הם בדרך כלל עצובים. דרך כלל שכל הזמן חושדים שמישהו לוקח לו משהו. ואנשים שהם טיפוסים של נתינה, הם שמחים כל הזמן. אז לכאורה הייתי צריך להבין שיש פה ההפך. זה שנותן כל הזמן, הוא הפרייר, הוא העצוב, הוא צריך לדוקה. וזה שהוא אגואיסט, שלא לוקחים לו כלום, הוא השמח. אבל אתם מסכים איתי בעיקרון הזה או לא? תסתכלו בעצמכם, תסגרו רגע עיניים, אנשים שאתם מכירים, חברים, דודים, הורים, מי שאתם רוצים, טיפוסים כאלה שנותנים, הם שמחים. וטיפוסים אגואיסטים, הם עצובים. כי כל הזמן הוא דואג לעצמו. הב, 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 הב. ופעם אמרו את המשל הידוע על הכנרת ועל ים המלח. הכנרת זה ים כזה שמקבל שם אצלכם מהערים שלכם שם מלמעלה מים, הוא מרמת הגולן, מים לכנרת, והירדן עם סכת גליה לא סגור, מסרים מים, דרומה. הירדן מקבל מים ונותן מים. ים המלח זה ים כזה שמקבל ולא מסרים את המים הלאה. אז מישהו פעם עשה לדוג דגים בים המלח. ימצא דג? לא ימצא דג, כי קודם זה ים המוות. אין שם חיים. בכנרת יש דייגים, יש כל מיני קיבוצים, מסעדות על הכנרת של דגים. יש דייגים, יש הכל. יש שם חיים. אדם שרק מקבל ולא נותן, הוא במובן מסוים, הוא עוצר את הזרימה באישיות שלו. אז זה היה כדי לסבר את האוזן לך וקצת הצידה להרבה מובנים כאלה שאתה תלוי מאוד בגישה שלך, איך אתה מסתכל על הדברים. האם אתה מסתכל על זה בגישה פרטית? האם אתה מסתכל על קיום המצוות כעול? או כמשהו שמגלה בך משהו יותר גדול? אז ממילא אתה ניגש לזה במוטיבציה יותר גדולה. בשמחה, בחדווה, כמו שהוא אומר פה. בצורך העניין, בסדר, ברור, ברור הנקודה, בכוונה, מעריך. עוד פעם, אני הולך באמצע. כל החוקים והגדרים והסייגים אינם מלאים אותנו אז מרות אל השמחה העליונה. הם מוציאים אל הפועל ובלטים הם את הווייתנו בכל ביורה. השלמתנו הרוחנית המוסרית. האישית והכללית תלויה ומאוגדת היא בכל הערג הגדול המלא חיים זורמים של דורי דורות. שחוק ומשפט כתוב ומסור ממלא את כל מהותם בגאוותם האצילית ואומותם המלאה עוד קודש וגדולת זיו עליון. מסתגלים אנו בהם ועל ידם לחיות חיים אינסופיים גם במסגרתם של זמן ומקום, גם בתוך מועקה של חומר אחור ורוח קאה. מורים לנו דרך בניתוב חיינו הפרטיים והחומריים לאור ובקשר עם המפעל של התעלות הכל לאידיאליות העליונה, לטוב והאלוקי. יש פעם, נדמה לי, אומרים את זה על פסח, שפעם אחת בקיסר אוסטריה, אסר על ה... באוסטריה על שתיית משקאות חריפים. הוציא גזרה ממשלתית. זה היה ככה באזור פסח. אז היהודים שם אמרו, תראה מה זה. המלך גזר גזרה. והציב שוטרים, הציב הכל. אסור לשתות יין. אבל היה שוק שחור, הבריחו כל מיני דברים. ומי שרצה יין, מצא יין. הקדוש ברוך הוא אמר בפסח שלא יימצא חמץ ולא שאור בביתך. והיהודים הופכים עולמות שלא יהיה חמץ. לפעמים משתגעים שגם אבק זה לא חמץ. איך הביטוי הידוע? שאבק זה לא חמץ והילדים זה לא קורבן פסח. זה הביטוי הידוע. תבואו לבתים, תראה מה עושים אנשים של פסח. משתגעים. וזה הקדוש ברוך הוא אמר, פשוט מאוד בתורה אמר, אין חמץ. יכול להיות גזרות של ממלכות שלמות, עם משטר וכל מה שלא יהיה, ומתחת לשולחן יהיו מהפכות. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כי עם ישראל בכל דורותיו הבין, זאת טובתו. אנשים עלו על המוקד, מסרו את נפשם, מדורי דורות. מאז יצחק אבינו, מוסרים את נפשנו. מאברהם אנחנו מוסרים את נפשנו למען האידיאל הזה. בכל מיני מצבים, בגזרות ומצבים שלא יהיו, אפילו היו תקופות, יש ביטוי כזה של הנוסים. אז היו לא רק הנוסים בספרד, היה גם בפרס, המשעדים נדמה לי, הם קבוצה, קהילה, שהיו הנוסים שכלפי חוץ הם התנהגו כמוסלמים, בפנים הם היו ממש מדלקים כלל חמורה, כי הוא מצוות והכל. ועד היום יש פה קהילה, משעדים בירושלים, בכלל, שאנשים, אז לא יעזור כלום. אתה תנסה להרוג אותי, תהרוג אותי אפילו. אני אשאר בשלי. אלא אם כן נמצא פתרון מסוים. והיו מקומות שבאמת אנשים נהגדו על זה. ולא חנה ושיבת בניה, סיפור הידוע. כל הסיפורים בכל השנים, על עשרת הרוגי מלכות. מה הבעיה שלכם? תגידו וזהו. לא. יש פה הבנה שאנחנו למשהו יותר גדול. ולהפך. אילו עצר אדם עלינו. שלא נוציא אל הפועל את הרחבת הווייתנו בקיום תורה ומצוותיה, שלא נסגנת חיינו על פי המעמד הנפשי הפנימי שלנו, שהם הינם כל הפרטים והכללים של החוקים והגדרים והסייגים, הדבקים בנו דבקות של חיים עמוקים ומלאים, אז היינו מוצאים עצמנו חשוכים ואומללים. ולצערנו הרב, לא בגלל גזרות, אבל אתה רואה באומה הישראלית, שחלקים מסוים באומה הישראלית, לא פועלים בנקודה הזאת, אתה רואה חושך, רואה אומללות, רואה מצבים מאוד קשים. משום שזו, לא, במקרה של המשל, שזו כפייה חיצונית בניגוד לטבענו וחפצנו. זה בניגוד לנו. הנה אני עכשיו בא, מוכן לשחרר אותך עכשיו. מוכן לשחרר אותך, אין, אל תקיים מצוות. לא, לא זוכה כלום, אני אמשיך קיים. אבל... הרב לא רואה, יאללה. אל תניח תפילין. לא, אנשים מסירות נפש, בקור, מה שלא יהיה. מקיימים מצוות, מדגדקים. וההפך, ככל שאתה תבין ותנסה לא לכפות עלינו, להגיד לנו לא לעשות את זה, זה ההפך. אצל היהודים, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אמנם חמור מזה הוא מצבם שלו שאינם מודעים לנשמתם הפנימית. ואומללים שבאומללים הם אותם שטומטם ליבם עד בלי להכיר את האמת הגדולה הזאת, שהיא עצמיות חייהם. שופטים הם את עצמם ומעריכים את אופיים לפי מבט העולם החיצוני עליהם. איך העולם מסתכל עלינו? ככה אנחנו. ולא צריך לפרט, מספיק לפקוח עיניים, גם לא צריך לפקוח כל כך גדול, ולהבין באיזה מצב אנחנו נמצאים. כשאתה עושה חשבון לכולם, אתה לא מכיר את עצמך, ואתה כל פעם עושה חשבון איך העולם מסתכל עליך ואיך יראה, הנה, כבר אתה לא נתת משהו קצת שם בעזה, הוא מגנה אותך, שמעתם בחדשות, האום רוצה להוציא גינוי, נשיא האום, גינוי חריף נגד מדינת ישראל על מה שהיא עושה בעזה. מה זה מה היא עושה בעזה? אנשים בשדרות וכל השם, אנחנו חוטפים כל הזמן קסמים. אנחנו לא בסדר. זה לא רק שאתה לא עושה את מה שצריך לעשות, עוד אתה יוצא לא בסדר. לפחות אם מגנים אותך, תוריד כל בניין שיוצא משם קסם. או יורים משם. שיש סיבה לגינוי. יש בדיחה, סיפרתי אותה פה. כן, סיפרתי אותה. סיפרתי חדשים. שפעם היו יהודי אמריקאי וצרפתי. נחתו באפריקה באיזה אזור של קניבלים. אז ראש השבט, ככה בשם האבינר, זה הסיפור הזה. אז ראש השבט שם תפס אותם, והיו לפני עלייה למוקד, לסיר. אז אמר לכל אחד, מה הבקשה האחרונה שלך לפני שאנחנו עושים? העמיד את שלושתם, בתור כל אחד אמר את זה. טוב, ההוא מאמריקה אמר, אני רוצה, לא דגל ארצות הברית, זה, מרש הזה, טוב. יאללה, קיבלת. נעשה לך את זה, יאללה. הצרפתי, אומר לו, מה אתה רוצה לפני שאתה זה? אמר לו, לא יודע, תעשה לי שער זה, ככה, משהו, צרפתים אוהבים. יין זה, קיבל את מה שהוא צריך. בא לישראלי, אומר לו לישראלי, נו, מה אתה רוצה? בקשה האחרונה. בקשה האחרונה, שתרק לי בפנים. בקשה האחרונה? אז מבצעים אותה. טוב. רק לישראלי בפנים, הוא תופס, מוציא את הידיים, מביס לו מכות, הורג אותו. אומר לו האמריקאי והצרפתי, תגיד לי, למה חיכית עד עכשיו? למה עושה את זה מההתחלה? הוא אומר, חיפשתי סיבה להרביץ לו מכות. אז זה הישראלים ככה, לא יעזור כלום. עושים לך הכל, אבל כי אתה שוכח את עצמך, כי אתה לא עצמך. אתה לא עצמך, אתה תראה איך אתה מופיע. שופטים את עצמם ומעריכים את אופיים לפי מבט העולם החיצוני עליהם. מכללות הגלות איש התרגלנו לראות את עצמנו כפי ראות עיני הגויים אותנו. זה חלק בכללה של הגלות. בלא להכיר את סגולת נשמתנו, את המילוי הפנימי של ברית השם הנצחית שעימנו, ומכיריה שהנשמה שוכנת בחדרי החדרים של חיינו, הם המאושרים, החיים חיי האמת, המתאימים למקום שבתם ועמיתת ישותם. ובזה חיים חיי חופש אמיתי ושלם. עבד השם הוא לבדו בן חורין. מי שמכיר את הצד הנשמתי, את הצד האופי של האומה הישראלית, את מה אנחנו ומה חיינו, אז הוא מאושר. ומי שלא, אז באמת אנחנו עם מאוד קשה. עד כדי כך שיכול להיות אפילו, וזה לא מילתא, יש לי בבית ספר של שלום עכשיו, שכל הזמן מצלמים ביהודה ושומרון כל מילימטר שזז. כל מילימטר שזז. זה ישראלים, יהודים, שרואים בך כובש, ולא יודע מה. ועל כל דבר שהגויים שהמערבים בונים, וזה, מה פתאום? לא משנה. אתה מזיז קרבן, הנה עכשיו הוציאו חוק, לא יודע, ראש הממשלה ושר הביטחון, אסור לזיז כלום ביהודה ושומרון. כלום לא מזיזים. לא בונים, לא תוספות, לא כלום, לא בחוקים, לא ביישובים החוקיים, ולא בקרים מאחזים לפיהם, או לא לפיהם. אסור הכל. אין, לא זה. אבל קשה לנו איך אתמול למות, דיברו אותנו. כל פעם שיצאה גזירה, היישובים התרחפו יותר. ככה דיברו אותנו אתמול, מי שהיה אתמול. כל פעם. כשהתחילו הגזירות הראשונות, היה מבצע מכפיל. כל יישוב הקים עוד גבעה. גזירות כאלה, התפתח עוד משהו. כל פעם. זה יהודים ככה, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ואתה ידידי, אשר ברוך השם בתוך המחנה התאורה הזאת, מאושרת החיים, היית אבינך, אתה תסבול מקוצר רוח. מה לך לסבול מקוצר רוח? בלי לחץ. לא מחמדי. לך שמחה וגילה יעתה. כולנו שמח ונגיל בנחלה שפה עלינו. השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. ואומה, שכל כך ניצחה על שדה הרוח, שכל כך הבליט את חותמה המוסרי והצילי על המון גויים רבים, ושאחרי בלותה כי ממני עורים מתחילת אי לפרוח ולצמוח מחדש על ארצה מלטי הפלאות, בניה המצוינים, מקרי עודה ומחיי רוחה, ההם יהיו מתנודים וקצרי רוח, לא אהובי. רבבות פעמים, לא. רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגויים. לפעמים אתה צריך לקחת את הבן אדם ולהראות לו מי הוא ומה הוא, כדי לרומם אותו. יש בפרשת וירא, כתוב שם שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה ללכת ולהודיע לעם ישראל על הגאולה. משה הולך לעם ישראל ואומר להם על הגאולה. כתוב בתורה, ולא שמעו למשה מקוצר רוח ומעבודה קשה. לפי חלק מהפרשנים, הכוונה שעם ישראל היה בקוצר רוח ועבודה קשה. לא היה מסוגל לשמוע מה הוא ואיך הוא. היה לו קשה לשמוע. אדם שעובד, נשמתו מצרה, והוא לא יכול, באנו לבית עכשיו על גאולה. אני יש לי עכשיו כמות מכסה של תפן וקש לעשות, את היומית שלי לגמור. אני אחזור הביתה ב-4, ליפול על המיטה, עד למחרת, אלוהים ירחם מה שנקרא. מה אתה מדבר איתי על גאולה? הוצאתי, גאלתי, הבאתי. רד לקרקע מה שנקרא. ואז, לפי דברי התורה, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך לפרעה ותגיד לו שיוציא את עם ישראל ממצרים. אבל כתוב, משה אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, ריבונו של עולם, אם עם ישראל לא שמע אליי, איך ישמע אלי פרעה? ועוד אני ירה על שפתיי. איך יכול להיות? פתאום, בתורה עצמה, יש רשימה של בני יעקב, ראובן עם כל המשפחולוגיה שלו, שמעון המשפחולוגיה שלו, לוי עם כל המשפחולוגיה שלו, ומי נולד ללוי, כל הבנים, הילדים, ואחר כך מאמרם נולד משה ואהרון, והתורה אומרת, הם המדברים אל פרעה. הם המדברים אל פרעה. ככה כתוב בתורה. הם, עוד כתוב, הוא, אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל, מלך מצרים מציב אותם. הם עמדים אל פרעה, מלך מצרים, הוציא את בני ישראל, ומצרים הוא משה ואהרון. ואז המשיכה התורה ואומרת, וידבר השם אל משה לאמור, אני השם, דבר אל פרעה, מלך מצרים, את כל אשר אני דובר אליך. אבל ריבונו של עולם, אני הזוות לך קודם. קל וחומר, נכון? מה קל וחומר? שעם ישראל לא שמע אליי, איך ישמע אלי פרעה? ועוד אני עלה לשפתיי. ככה אומרת התורה. בפסוק. מדבר משה לפני השם, לאמור, אין בני ישראל, לא שמעו אליי, ואיך ישמע אלי פרעה? ואני על השפתיים. אז מה התחדש? מה התחדש בינתיים? שהקדוש ברוך הוא עוד פעם צווה אותו. הקל והחומר נשאר בעינה. לא תואץ. אתם איתי או שאני מדבר... ברור, נכון? אז איך השם אומר למשה, לך לפרעה. שמעת בשם אביגיל שפן, הוא הביא הסבר של הרלב"ג. אומר הרלב"ג, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, הוא מחליק את זה לשניים. לא שמעו למשה מקוצר רוח של משה. ועבודה קשה שלהם. מה זה קוצר רוח של משה? אומר הרלב"ג, משה בא להגיד לעם ישראל אידיאלים גדולים, וזה היה לו מאוד קשה להסביר לעם את הדבר עצמו. זה לבוא לבשר גאולה לעם, היה מאוד קשה. אז הדברים עצמם לא התיישבו טוב. אז היה קוצר רוח של משה. ועבודה קשה שלהם. אז הקדוש ברוך אומר למשה, לך תגיד לפרעה. אומר משה, איך? עם ישראל לא שמע אליי. איך ישמע לי פרעה? ועוד אני על השפתיים. אומר הקדוש ברוך הוא, הבנתי מה הבעיה שלך. בוא, אני אעמיד אותך במקומך מי אתה. בוא אספר לך מי אתה. אני אומר לך בקורך מי אתה, תקבל את הזהות שלך, מכוח הזהות הזאת הקוצר רוח התמוסס. ואז מופיע אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, בכל ישראל, חנוך ופנוך, חסרון ותמי וכו' וכו'. יש פחולוגיה גדולה של ראובן, של שמעון, של לוי, של בני לוי, קהת, עמרם, יצהר, חברון וכו' וכו'. והבנים של קול, של מררי וכו', ושל אברהם לוקח את יוכבד, ומהם נולדו משה ואהרון, ומשה ואהרון, הוא אהרון ומשה, של המעלה של היום בסוף בני ישראל יצאים. הקדוש ברוך הוא העמיד את משה על מי הוא ומה הוא. ואז עם אלה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תגיד לפרעה. אז פתאום הקל וחומר נעלם. אז למשה יש רק קושיה אחרת. וידבר השם אל משה לאמור, אני השם, דבר פרעה מלך מצרים את כל שדובר אליך. לך תגיד לו. אז משה לא מתרץ את הקל וחומר. תרועץ כבר. אז הוא מביא סיבה אחרת. אבל משה לפני השם, אין אני הרב שפתיים, איך ישמע אליי פרעה? יש לי בעיה טכנית. בעיות טכנית אנחנו נפתור אותם. ומה של משה, רק נכה אלוהים לפרעה, אמר לך, יהיה נביאיך. פרעה טכנית, יפותר. אהרון הוא יהיה הצד הטכני של הפתרון של הבעיה. אבל את הבעיה העקרונית פתרנו. כך גם בעניינים שלנו. הבעיה שלנו בכל הדורות, במיוחד בדורות האלה שלנו, זה הזהות שלנו. מי אנחנו ומה אנחנו. אנחנו לא מכירים את עצמנו. לא יודעים מי אנחנו. לצערנו הרב. נוצר איזה חלל גדול של שנים שהוא הולך, מצד אחד הוא הולך ומתרבה, זאת אומרת, הפער, החלל הולך וגדל, מצד שני, מתחת לפני השטח, מתרקמים כל מיני דברים שמתאחדים. אבל מעל פני השטח ודאי, חוסר זהות, חוסר ידיעה בדברים, בפרטים, ביהדות, בכל מיני דברים. הבדיחה הידועה שתמיד אומר, שמעתי פעם ברדיו, מי שאומר, שאל היום ציבור מסוים, מה זה הלכה? יגידו לך, גשר בתל אביב. אתם אל תשכחו, אנחנו פה חיים הלכה, יהדות, אברהם, יצחק, יעקב. יש אנשים שלא יודעים את הדברים האלה. לא יודעים. זה נשמע כזה, אני ספרתי פה הרבה פעמים סיפורים כאלה, מכלי ראשון. מכלי ראשון שאנשים שלא יודעים ברית מילה בגיל 13, לא יודעים בר מצווה, לא יודעים עובדות פשוטות, ישראלים שגדלו בארץ. אני לא מדבר כאלה שבאו מרוסיה, שבכלל ודאי רחוקים מאוד מאוד מכל מיני דברים. בגלל הקומוניזם שהיה שם. מדבר ישראלים שגדלו בארץ ישראל. תרבות כזאת שהיא מרחיקה. אבל מצד שני, יחד עם זה, זה לא ייאוש. מצד לשטח, ברוך השם, יש התעוררות מאוד גדולה, והצמאון עצמו מביא לחיפוש ולדרישה ולחזרה בתשובה ולעוד הרבה 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 דברים. אבל בשורה התחתונה, מציאות של הרבה אנשים, וסיפרתי את זה פה, לפני כמה שנים, אביגדור שפרן סיפר לנו. הוא אמר, אני שמעתי אותו לפני 29 שנים באילת. 29 שנים באילת. בשיחה, הוא סיפר שפעם אחת הוא היה בהרצאה בבאר שבע. בית ספר תיכון בבאר שבע. אז זה היה דבר שהיה לפני 29 ואחורה. לא יודע כמה זמן לפני שהוא דיבר איתנו, אבל את זה שמעתי לפני 29 שנים. הוא היה בהרצאה בתיכון בבאר שבע בספר חילוני, לפני פסח זה היה. הוא אומר שתוך כדי שיחה מצביעה אחת הבנות מהבית ספר ושואלת שאלה. שואלת לו שאלה. כבוד הרב, אתה מוכן לענות לי עם יד על הלב? אז הוא אומר, כאילו הייתי נבוך מהשאלה עם יד על הלב. אמרתי לה, בסדר, אני בעיקרון מוכן לענות לך על כל זה. אבל אמרתי לו, עם יד על הלב תענה לי. כאילו, תגיד את האמת, אל תתחמק. אז הוא אמר לה, בסדר. אז היא אמרה, תגיד לי, אומרים, אין אשן בלי אש. אין אשן בלי אש, נכון? אמרה, כן, יש ביטוי כזה. אז היא אומרת לו, תגיד לי, אין שמץ של אמת במה שהגויים אומרים שהיהודים שמים דם במצות? אתם צוחקים, מה? ככה. הוא אמר, לא ידעתי לצחוק או לבכות. לצחוק עליה או לבכות על המצב. אבל אמרתי לעצמי, גדל הבן החמישי של האגדה. למה? יש אומרים, הבן הראשון, זה הסבא הגדול, היה קיים תורה ומצוות, היה חכם. הבן שלו השני, דור אחר כך, זרק את כל מה שאבא קיים, לצורך האגדה נקרא לו רשע. הוא זרק את הכל. אבל הוא בכל אופן, הוא גדל אצל אבא שלו. הוא עוד ראה קידוש, ראה ליל סדר, ראה דברים. הוא זרק את זה, אבל הוא עוד משהו יש לו. טוב, בסדר. דור שלישי, אבא שלו הוא הרשע, הסבא שלו זה החכם. אז הוא לפעמים עוד הולך לסבא לראות הסבא. אבל אצל אבא אין כלום. אז הוא נהיה תם. תם. דור אחר כך, הסבא, רבא, לא עלינו, הלך לעולמו. הסבא שלו זה המכונה רשע. האבא שלו זה התם. ממילא הוא אינו יודע לשאול. ארבע דורות שבהם דיברה התורה. כאן רצו לחלק את הדורות עם הריחוק ולמה יהדות. אז אומר הרב יגאל שפרן, ואז אמרתי לעצמי, גדל הדור החמישי. זה שאינו יודע, שאינו יודע לשאול. אם היא שאלה שאלה כזאת, אבל זה רק מראה את הריחוק, וזה לפני 29 שנים מינימום. אני אומר לכם, שמעתי את זה באילת ממנו, מה שהוא סיפר לנו, אז תראו לכם, אם אתה לא לומד, אתה לא יודע. אם אתה לא לומד, אתה לא יודע. ואנחנו פה, ברוך השם, חיים, ונושמים, אברהם, יצחק ויעקב, ואת ההלכה, ואת היהדות, והכל, וקיום מצוות. אנשים לא יודעים את זה. עשו מחקרים באזור המרכז, זה סיפרה לאשתי מורה שעופדת בזה, היא, בכל נושא, יהדות בבתי ספר, באזור המרכז חילוניים. אחוזים גבוהים לא חוגגים בכלל בר מצווה. לא עושים את הבר מצווה, תפילין ומה שאנחנו המסורתית שלנו. לא עושים את זה. אחוזים גבוהים, אני אומר 60-70 אחוז. אנחנו באלם, לקראנו בר מצווה, זה כל אחד, רשע, כל פרשת שבוע, וזה, תרם גדול, קידוש והכל. אין לך למה אתך רשמה. לא, זה לא קיים. אז עוד פעם, אנחנו לא באים לבקר חס וחלילה את עם ישראל, או לקטר על עם ישראל. זה רק אומר שלנו יש הרבה עבודה. אנחנו בעצמנו צריכים ללמוד את הדברים האלה, ולהביא להם במעגלים שסביבנו, למשפחותינו. וככל שאנחנו יותר מתחזקים, תדעו לכם, המעגלים שצריכים להתחזקים. אתה לומד, ממילא ההורים שלך. אם הבנייה היא נכונה, ההורים שלך מתחזקים יותר בקשר, והמעגלים חברים ודודים, וזה מעגלים כאלה שהולכים מסובבים, וזה כל אחד במעגל שלו, וממילא האומה מתחזקת. זה תובע מאיתנו הרבה. יש לנו אחריות מאוד גדולה. ואומה. לא. ואם עמו קצר, שנעצור פה, ואם עמו קצר על מחווה הגוף והנשמה מפני חיסרון הוצאתה השלמה אל הפועל, אם גדול הכאב על אלבון העולם ומחשקיו, על הכל אור חדוות השם וסוס תקוות אישו, הולך ומתגבר. בידיעה בטוחה וודאית שדבר השם יתבר על כל מעקביו יופיע את אורו וטובו על הכל בהרמת קרנם של ישראל וגולתם השלמה. לא לצרת בבר ים היופי של התורה כולה, כי אם לעדננו ולרוממנו לשום אותו עם כל המון גליו, מכון למסע של טיול ליופי יותר נערץ ונשגב ממנו. ששומתנו החופשית תמיד התעסה אליו בכנפי נשרים שלה, של המצוות ופרטיהן, המתרחבות ונערכות לפי הגודל של הסתגלותנו לחיים הרחבים של החוקים, הסייגים והגדרים, עם כל המון המחשבות והרגשות התלויים בהם. וזה עולה בידינו. הסייגים והגדרים עצמם הם הכנפיים לשוט אל החופש הזה. אבל שימו לב, פה כל הזמן הוא חוזר על זה. חוקים, סייגים וגדרים. לא לזלזל, לא להגיד אני לוקח מה שנוח לי, לוקח הכל, כל החומות, כל הגדרים, כל הסייגים, שכל הדורות התאספו בעולם היהדות, הם אלה שבונים בנו את הנדבך הזה של הכנפיים, שבהם אנחנו מגיעים אל החופש, אל החירות, אל כל האידיאלים הגדולים. והמלאכה המחממת, עבודת השם בתורה ובמצוות, מתוך עצמותם של החיים נובעת היא, אותם החיים העליונים, והטבעיים כל כך לנו, למזגנו, לתולדתנו, לרוחנו, לעברנו ולעתידנו, ואשר רק מפני תגרת יד הגלות, הולכים הם ונכשלים, נחלשים ונעמקים. יש סיבה. מפני חטאינו גלינו מארצנו, זאת לא מתנה. הגלות לא הייתה מתנה, הייתה עונש. והעונש הזה גרם בנו בלבול מאוד גדול. טשטוש, חוסר זהות, חוסר הכרה, חוסר... כל הצד הלאומי שלנו, זה היה בית קברות. הגאול מבינה כותב שכל הנבואה של יחזקאל ל"ז, פרק ל"ז, מה שכך חזון העצמות היבשות, זה נאמר במובן הלאומי שלנו, שאנחנו בגלות היינו בית קברות, במובן הלאומי. אין עם, אין. יש תפוצות של יהודים בכל מיני מקומות. ומתחיל, אומר הגאול מבינה, ריקבון. בעצמות האלה אפילו עצמה. והוא קורא לזה אפילו תלמידי חכמים, הריקבון שולט בהם, במובן הלאומי הזה. הכל, ואז, אומר הנביא, תחיין העצמות האלה, והן חיות. אבל זה לא פשוט, התהליך עצמו. כשיש לך ריקבון בעצמות, זה תהליך של ריפוי. התהליך הוא הדרגתי, הוא לאט לאט. אתם רואים שדווקא, לצערנו רב, במובן מסוים, מי שפעל לבוא לארץ ישראל, דווקא הציבור המכונה חילוני, הציבור התורני יותר נשאר בגלות, והיה מוכן לתת לי כתף, והיה מוכן לבוא לפה. לא, אנחנו, המשיח הציל אותנו, הוא יבוא, תבוא הגאולה, הוא יושיע אותנו, אנחנו נשארים פה, עד היום יש תפיסות עולם כאלה. חב"ד ובעוד כמה, סאטמר, שבו בגלות, הקדוש ברוך הוא, שיגיע העת, יביא אותנו לארץ. לא צריך לבוא, לא צריך לפעול במהלך טבעי. אבל הציבור המכונה חילוני, הציונות המדינית, מה שנקרא, היא פעלה למען הגעה לארץ. כי התורנים לא רצו לעשות כלום. הם ישבו בצד. מצד שני, ממילא, אם הם לא עושים, אז זה לא עושים. פעם, ספר סמר, סיפור פה, הרב אריה הורוביץ, אחד הרבים פה במכון, שמעתי אותו מספר לפני הרבה שנים, ההורים שלו היו גרים באזור חרדי, והם היו ציונים. יום אחד, ב-ה' באייר, הוא יורד עם חולצה לבנה. אז שואל אותו, אחד מבעלי המקולת שהיה, צורך העניין כאן לא חרדי, אומר לו, תגיד לי, מה אתה חולצה לבנה? על מה אתה חוגג? תראה איזה מדינה, תראה... התחיל להגיד לו כל מיני דברים. אז הוא אומר, אתה יודע מי אשם בזה? אנשים כמוך אשם בזה. אם מיליונים כמוך היו עולים לארץ, הרוב פה היה רוב דתי, אז הייתה מדינה דתית. מה אתה רוצה? לא עליתם. אתם נשנים, אני אשחק. אתה נותן להם לנהל את המדינה, אז בטח שזה יהיה ככה. תביא לפה אנשים, ציבור תורני, דתי, רציני. הנה, תראו כמה מנדטים יכולים לסובב מדינה שלמה. אז אם היו כמות גדולה של מנדטים, הם היו שולטים במדינה. זה הפחד של החילונים, שדתיים מתרבים. אז הם מביאים כל מיני עליות, כל מיני דברים, שלא יתרבו, שיזעזעו פה את האיזון. אבל זה משהו זמני. טוב, הגיע הזמן לעצור.